שבת שלום לכולם. אנחנו נורא שמחים להיות שוב בחזרה. אנחנו מאוד מודים על כל התפילות, הדאגות, גם הלייקים בתמונות ובדברים אחרים. זה גם דרך בימים האלה להיות בקשר. אני רוצה לחזור על מה שאלון אמר ולברך את האורחים שלנו. יש לנו גם אורחים מהולנד וגם ממקומות אחרים. אז שוב, ברוכים הבאים לכל האורחים. לא חשוב אם אנחנו נמצאים בשבועות האחרונים בארץ או בכל מקום אחר בעולם, העיניים של העולם בעצם הם סביב משחקי האולימפיאדה בריו. כפי שאני מניח שחלקכם הגדול אולי מדי פעם מסתכלים, אז מכ-205 מדינות ספורטאים מרחבי העולם התאספו כדי להתחרות וכדי אולי לזכות במדליה. מחר בערב נדמה לי אמור להיות הטקס הסיום, שבדרך כלל טקס מאוד חגיגי ומרשים, וגם הפעם הספורטאים מישראל, הספורטאים שלנו זכו בשתי מדליות, דווקא בג'ודו. זה אולי אומר משהו על הספורטאים שלנו ועל האווירה שלנו, האווירה בארץ. אבל מה שמעניין שקוראים חלק מהסיפורים של הספורטאים, או לפחות חלקם, מבינים עד כמה המשתתפים האלה, הספורטאים האלה, משקיעים מאמצים רבים של שנים, של זיעה, של שעות קשות, של בניסיון לזכות במדליות. משקיעים הרבה זיעה, הרבה כאב, וגם חלקם גם נפצעים מכל מיני פעילויות. אבל שנים של עבודה מפרחת בסופו של דבר אולי תביא לתהילה, כאשר מישהו זוכה במדליה כלשהו יעמוד על אותו מעמד החשוב עם הנגינה של ההמנון של המדינה שלו. אבל מה שמעניין שהתהילה הזאת היא תהילה של מספר דקות, אחר כך אולי בוודאי יש זיכרונות שיבלבו אותם מספר שנים. אבל העניין הוא שבסופו של דבר מה שהם קוצרים הוא דבר זמני מאוד. לעומת זאת, לנו כמשיחים אמורה להיות לנו השקעה טובה יותר, השקעה לטווח ארוך יותר, לנצח הנצחים. ואני חושב שגם על זה, על הנושא הזה, כותב שאול בהמשך לאיגרת שלו בגלטים שאנחנו נלמד היום. אלה מכם שהייתם איתנו בפעם האחרונה, כמעט לפני חודש, למדנו את החמשת הפסוקים הראשונים של פרק ו' פרק האחרון באיגרת לגלטים. היום אנחנו נסתכל על הפסוקים הבאים, חמישה פסוקים הבאים, פסוקים 6 עד 10 של איגרת לגלטים פרק ו'. אבל כדי שנבין קצת את הקונטקסט של הפסוקים האלו, אני רוצה לקרוא בעצם החל מפרק ו' את כל 10 פסוקים, אבל נתמקד כמובן בפסוקים 6 עד 10. אז בבקשה שימו לב לדבר אלוהים. איגרת לגלטים פרק ו', פסוקים 1 עד 10. אחי, אם יקשל איש מכם באיזו עבירה, אתם האנשים הרוחניים תקימו אותו ברוח של ענווה, והיזהר שלא תבוא גם אתה לידי ניסיון. שאו איש את מעמסת רעהו, וכך תקימו את תורת המשיח. אם אדם חושב את עצמו למשהו בעוד שאינו כלום, הרי הוא משלה את עצמו. יבחן כל אחד את מעשיו, ואז הסיבה לתהילתו תהיה בו עצמו בלי תלות בזולת. שכן כל אחד יישא את הנטל שלו. ופסוק 6, מי שלומד את דבר אלוהים צריך לשתף בכל הדברים הטובים את מי שמלמד אותו. אל תטעו, באלוהים אין להטל, כי מה שאדם זורע את זאת גם יקצור. מי שזורע בשדה בשרו, מן הבשר יקצור כליון. אבל הזורע בשדה הרוח, מן הרוח יקצור חיי עולם. אל נא ירפו ידינו מעשות טוב, בבוא העת נקצור אם לא נרפה. לכן, בעוד יש לנו הזדמנות, נגמול טוב לכל אדם, ובייחוד לבני אמונתנו. כפי שראינו בפעם הקודמת, בחמשת הפסוקים הראשונים של הפרק, שאול מצווה אותנו לשאת את מעמסה אחד של השני. זה אכן חלק מהתפקיד שלנו בתור משיחים. תודה לאל שאלוהים לא שם אותנו באי בודד, שאנחנו חיים את החיים המשיחים לבדנו, אלא נתן לנו אחד את השני דרך הקהילה, שהיא למעשה גוף המשיח. גוף המשיח שאליו כל אחד מאיתנו השייכים לו משתייכים. אנחנו איברים בגוף, כפי ששאול כותב באיגרת לרומים בפרק י"ב, פסוקים 4 ו-5, איגרת לרומים י"ב, 4 ו-5. הוא כותב, כשם שבגוף אחד יש לנו איברים רבים ולא לכל האיברים אותו תפקיד, כך אנחנו הרבה מהווים גוף אחד במשיח וכל אחד איבר לחברו. כמו שהגוף פועל, הגוף שלנו פועל בהרמוניה ויחדיו, כך גם אנחנו כגוף המשיח אמורים לפעול ביחד ובמשותף. לכן בחלק הראשון של הפרק, שאול מדגיש את החובה שלנו לעזור אחד לשני, לשאת את המעמסה, כפי שהוא אומר, אחד של השני. עלינו לדאוג אחד לשני, ובכך להראות את אהבה של המשיח, או כפי שהוא אומר, את תורת המשיח. כבר ראינו באיגרת הזו שעלינו לשרת אחד את השני באהבה. זה מה שכבר הוא אמר לנו בפרק ה' בפסוק 13. וכעת גם מבינים את הביטויים המעשים, מה זה אומר לאהוב אחד את השני. עם החמשת הפסוקים הראשונים של האיגרת, הוא דיבר על הצורך שלנו לעזור ולשאת אחד את השני. בחמשת הפסוקים הבאים, אלה שקראנו מ-6 עד 10, הוא כותב על הצורך שלנו בלשתף את אחרים בברכות שלנו. לשתף ובכלל שיתוף הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו כמשיחים. את זה אנחנו רואים לא רק בתנ"ך, אבל כמובן גם בברית החדשה, כבר בפרק ב' של מעשי השליחים, כאשר הקהילה המשיח תחת ברית החדשה נולדה מחדש, שם כבר אנחנו רואים את הנושא של השיתוף והשתתפות. זה התבטא לא רק בכך שאנשים נפגשו ביחד כדי ללמוד את דבר אלוהים, כדי להתפלל, כדי לעבוד את אלוהים וגם לפצוע לחם, אלא גם הם שיתפו אחד את השני בכל מה שהיה להם, ברכושם. הם סייעו אחד לשני בכל דבר. ביום שני האחרון, לאתי ולי הייתה את היום הנישואים ה-25. ואכן, כשמדברים על נישואים, בעצם הנישואים הם שותפות מלאה. השותפות היא לא בזה שיש אולי בית או חשבון משותף, אלא שותפים בכל דבר בחיים, אחד עם השני. וכזוג נשוי, ההשתתפות הזאת מתבטא במובן מסוים, אותו דבר גם בתוך הקהילה. השותפות בחיים המשיחים, שוב, במובן מסוים, לא בכל המובנים, במובן מסוים דומה למסגרת הנישואין. המילה שיתוף ששאול משתמש בו דווקא כאן בפסוק 6, הוא אותה מילה, היא אותה מילה שהוא השתמש בה כבר בגלטים פרק ב' בפסוק 9. שם הוא כתב שיעקב, כיפה ויוחנן, שהיו עמודי התווך של הקהילה בירושלים, נתנו לו, כלומר לשאול ולברנבא, את יד הימין של ההתחברות. או הושיטו יד, שאול כותב את ההתחברות, או יד השיתוף. המילה היוונית, קוריוניה, בעצם לעתים מתורגמת כהתחברות. שוב, מהמילה שותפות, מהמילה להתחבר אחד לשני. שאול מדבר על היחס של הקהילה כאן לאלה שמשרתים בה כשותפות. הקשר ביניהם, הקשר של הקהילה ואלה שמשרתים את הקהילה, איננה קשר של מעביד ועובד. בין הקשר הזה של מעביד ועובד, בדרך כלל בסוף החודש מתבצע איזושהי העברה של שכר או משכורת או תשלום כלשהו בהתאם להסכם שיש בין שני הצדדים. אבל הקשר בקהילה היא קשר של שותפות לכל דבר. תודה, מרק. אם כבר אנחנו... היא קשר של שותפות בכל דבר, ואוי ובוי לקהילה שהקשר שלה עם אלה שמשרתים אותה היא קשר שמבוססת אך ורק על נושא של שכר או על בסיס של מעביד ועובד. ביום ראשון האחרון אנחנו היינו בקהילה מקומית בקנדה. הפעם אני לא הייתי צריך לדרוש, זה תמיד נחמד מדי פעם לשבת וגם לשמוע דרשה אחר. במקרה לרואה הקהילה, גם כן קראו לו דיוויד או דוד, והוא דיבר על השלום האמיתי שנובע מאלוהים בלבד. הקהילה המיוחדת הזו, פעם בחודש הם מתאספים לא בתוך הקהילה, אלא דווקא בחנייה, יש להם חנייה גדולה, שמים את כל הכיסאות בחוץ ומזמינים אנשים מבחוץ לבוא ולהשתתף בקהילה. אחר כך גם מכינים המבורגרים, ובדרך הזו הם מנסים להגיע לאנשים מחוץ לקהילה. אבל הוא דיבר בנושא של השלום, הוא השתמש דווקא בספר הראשונה מלכים א', פרק 17. אם אתם זוכרים, שם מדובר על הסיפור של אליהו והאלמנה מצרפתה. הרקע של הסיפור הוא שבמשך הרבה מאוד שנים הייתה בצורת, לא היה אוכל בישראל, במקוון שאליהו התפלל ולא היה גשם הרבה שנים. אלוהים איכשהו דואג לנביא שלו, לאליהו, ממקום למקום. בסופו של דבר אלוהים שולח אותו ללכת לשם, לאלמנה הזאת. ודבר הראשון שהוא עושה כאשר הוא מגיע אליה, הוא מבקש ממנה שהיא תכין לו עוגה. והיא אומרת לו שיש לה רק קצת קמח וקצת שמן, והיא התכוונה להכין לחם לה ולבן שלה, ואחרי זה ימותו, מכיוון שכבר לא היה להם שום דבר לאכול. אבל אליהו בכל זאת מבקש ממנה שהיא תכין לו קודם את העוגה, והיא אכן עושה את זה והוא אוכל את זה. כשחושבים על זה במבט הראשון, חושבים שזה בטח חוצפה יהודי של אדם שבא לאלמנה שאין לה שום דבר, ובכל זאת מבקש ממנה להכין לו קודם כל אוכל. אבל אני חושב שהנקודה כאן היא לא החוצפה של הנביא, אלא דווקא עניין של האמונה. הנביא רצה לעזור לאישה ללמוד, לסמוך על אלוהים, ולהבין ולהאמין, וגם להבין שגם במצב שאין לה כלום, היא עדיין יכולה לסמוך על אלוהים. במיוחד שלא יודעים מאיפה יגיע הארוחה הבאה. הרי קל לנו לסמוך על אלוהים שהמקרר שלנו מלאה באוכל. אבל האם אנחנו סומכים על אלוהים גם כאשר אנחנו איננו בטוחים איך נסיים את החודש? לנביא אליהו היה חשוב לעזור לאלמנה הזאת ללמוד לסמוך על אלוהים. והיא אכן לא רק שסמכה על אלוהים, אלא שאלוהים סיפק לה ולבן שלה אוכל. והם אכן חיו ושרדו את הבצורת. והשאלה שאולי אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לשאול את עצמנו היום, עד כמה או באיזו מידה אנחנו סומכים על אלוהים? האם אנחנו מוכנים לסמוך על אלוהים עד כדי כך שיהיה מוכנים לוותר על הפרוסת הלחם האחרונה שלנו למען עבודת אלוהים? אני חושב שבהחלט יש קשר בין הסיפור של אליהו והאלמנה והטקסט שלנו כאן בגלטים. לגלטים שאול כותב שכפי שעלינו לשאת את המעמסה אחד של השני, את המעמסה של האח ואחות במצוקתם, כך גם עלינו לדאוג לאלה שמלמדים אותנו את דבר אלוהים, אלה שמסייעים לנו בצד הרוחני של החיים. מעניין ששאול כן מערבב את הצד הרוחני עם הצד החומרי או עם עולם החומרי. הרי גם בתקופת התנ"ך העם היה אמור לספק את הצורך של הלווים ושל הכהנים בכל מה שהיה צריך. אנחנו יודעים שהשבט הלוי לא קיבלו שום נחלה בשונה מכל השבטים האחרים. ולכן לא היה להם אדמה שהיו יכולים לזרוע ולקצור, ולכן הם היו צריכים לסמוך על אלוהים שהוא אכן מספק להם את הצרכים שלהם. אבל האמונה שלהם או לסמוך על אלוהים היה הדדית, כי גם העם מצד שני היו צריכים לסמוך על אלוהים שאם הם מביאים את הקציר שלהם, את הבכורה שלהם, קודם כל לאלוהים כחלק מהקורבנות וגם לאלה שמשרתים בבית המקדש, בהמשך אלוהים ימשיך וידאוג גם להם. זה דרש אמונה משני הצדדים. וזה בדיוק הסיפור של האלמנה וגם של אליהו הנביא שהזכרתי קודם. לכן דבריו של שאול כאן הם לא דבר חדש שאנחנו צריכים לדאוג לאלה שיש להם אחריות רוחנית. אלא זה כך היה גם בתקופת התנ"ך. על הקהילה לדאוג לאלה שמשרתים אותה בצד הרוחני על ידי כך שמספקים להם את הצורכים החומרים שלהם על מנת שהם יוכלו להמשיך ולהשקיע את הזמן בלמלות את הקריאה שלהם בנאמנות. שאול אגב מדגיש פרק שלם בראשונה לקורינתים פרק ט' לכל הנושא של הזכויות שלו בתור שליח. אבל מה שמעניין שם לשים לב שבכל הפרק הזה שאול קודם כל אמנם מדבר על החובה והאחריות של הקהילה, אבל הוא מחליט שכדי שהוא לא יהווה מכשול לאנשים בקורינתים, לקהילה הראשונה, הוא מחליט שהוא יעבוד בעבודה חילונית, כמו שאנחנו נקרא לזה או קוראים לזה היום, והוא מחליט לעבוד בעבודה הזאת כדי לפרנס את עצמו וכדי שהוא לא יהיה מעמסה על הקהילה. אבל הוא שוב ושוב מזכיר באותו נשימה שמשרתים בקהילה אמורים גם להתפרנס מהקהילה. אז אנחנו רואים את שני הצדדים. שוב, כמו שדיברנו על אליהו ואלמנה, ודיברנו על הכהנים והנביאים והעם, גם כאן אנחנו רואים את השותפות, אבל גם רואים את האמונה שנדרשת משני הצדדים. בבשורות, אנחנו רואים שישוע מלמד אותנו את אותו עיקרון, אבל אומר לנו שאנחנו לא צריכים לדאוג מה עלינו ללבוש או מה עלינו לאכול, כי אלוהים ידאג לצרכים האלה. במתי פרק ו' כחלק מהדרשה על ההר, הוא לימד כך, החל מפסוק 31 עד 34. מתי פרק ו', פסוקים 31 עד 34, הוא כותב כך. לכן, אל תדאגו לאמור מה נאכל, מה נשתה ומה נלבש. הן את כל אלה מבקשים הגויים, והרי אביכם שבשמיים יודע שצריכים אתם לכל אלה. אתם בקשו תחילה את מלכותו ואת צדקתו, וכל אלה יבספו לכם. לכן, אל תדאגו ליום מחר, כי מחר ידאג לעצמו. די לו ליום צרתו. ישוע לימד שעלינו קודם כל לבקש את מלכות של אלוהים, את מלכותו, ואחר כך הדברים החומרים יתווספו לנו, כמו אוכל, שתייה ולבוש. כאשר אנחנו דואגים יותר מדי לצרכים הבסיסיים שלנו, אז יהיה לנו יותר קשה לדאוג לצרכים הרוחניים. אולי לעבודת האלוהים בקהילה או במסגרות אחרות. כאשר אלוהים ציווה אותנו לתת מעשר לעבודתו, הוא ידע היטב שאנחנו בהחלט יכולים להסתדר גם עם ה-90% הנותרים שנשאר לנו. אבל מתן המעשר בעצם הייתה עוד פעם מבחן של האמונה שלנו. על פי הסקר שנעשה לא מזמן בארצות הברית, בקהילות בארצות הברית, מסתבר שמשפחה משיחית ממוצעת תורמת פחות מ-4% מהשכר הממוצע שלהם לעבודה של הקהילה. ותנסו לדמיין מה הייתה קורה בקהילה בארצות הברית, שלאט לאט מדרדרת לצערנו, ומתרחקים מאוד מדבר אלוהים, אם המשיחים אכן היו תורמים את המינימום שהיו יכולים לעשות. שאול אומר לנו שאנחנו לא יכולים ללעוג לאלוהים. כלומר, אנחנו לא יכולים לרמות את אלוהים במעשר שלנו, במה שאנחנו נותנים לאלוהים. לעתים אנחנו חושבים שיש לנו חודש קשה, שאנחנו לא יודעים איך נוכל לסיים את החודש, ולכן אנחנו אומרים, טוב, החודש אני לא יכול לתרום. או חודשים אחרים שאנחנו מרגישים שיש לנו הוצאות נוספות שמקשה עלינו לתרום. דווקא בזמנים האלה יש לנו את המבחן האמונה שאלוהים שם בפנינו. האם אנחנו מוכנים לשים את אלוהים ואת עבודתו קודם כל ולסמוך עליו שהוא אכן יספק את מה שאנחנו זקוקים לו. דוד המלך אמר במזמור כף ג' כוסי תמיד רוויה. בהמשך הפסוקים שקראנו, שאול מפתח את העיקרון או את החוק הזה שהוא כתב בפסוק 6. הוא מזכיר לנו עוד עיקרון שמקשר למה שהוא כבר אמר. והעיקרון הזה הוא העיקרון או החוק של הזריעה והקצירה. הוא קובע שאת מה שאדם זורע, אותה גם הוא קוצר. חקלאי שזורע חיטה, בסוף העונה הוא לא יקצור תירס, אלא שהוא יקצור את מה שהוא זרע, חיטה. וללא עיקרון הבסיסי הזה בעולם, העולם שלנו היה כאוס אחד גדול. לכן אלוהים בחוכמתו קבע את העיקרון ואת החוק הזה. זה עוד ביטוי דרך אגב לחסדו, אבל גם לחוכמתו של אלוהים בבריאה. כבר ראינו שהקשר הזה הוא לא קשר, כלומר הקשר בין הקהילה והמשרתים, הוא איננו קשר של עובד ומעביד. הדברים החומרים שלנו, כמו כסף והרכוש, הם אכן זרעים בעיני אלוהים. והשאלה היא באיזה שדה אנחנו זורעים את הזרעים שלנו. מי שזורע בשדה הרוח, מן הרוח יקצור חיי עולם. הספורטאים שהזכרנו בתחילת הדרשה זורעים בשדה הבשר, והם אכן גם קוצרים דברים זמנים חשובים ככל שהם יהיו, ההישגים והמדליות שלהם. מי שמשקיע בבשר או זורע בשדה הבשר שלו יקצור גם מאותה שדה. לעומת זאת, מי שמשקיע ברוח, שאול אומר שהוא קוצר חיי עולם, דבר נצחי. גם מכאן מתברר שיש קשר בין הדברים החומרים והרוחנים. ללא ספק, אנחנו יכולים ואף חייבים להשתמש במתנות החומריות שאלוהים נתן לנו לטובת דברים רוחניים. זה מתבטא כמובן בתרומה שלנו לקהילה, תמיכה באלה שמשרתים, אבל יותר מזה זה גם קשור להשקעת הזמן שלנו בדבר אלוהים. כמה זמן אנחנו משקיעים בללמוד את דבר אלוהים, בין אם זה באספות שבת או אמצע שבוע, או הלימוד האישי והפרטני שלנו. זה מתבטא בהזדמנויות האחרות שנוצרות ושיש לנו להשקיע בדבר אלוהים. זה גם בהחלט כולל השקעה בלימודים, במכללות ובסמינרים, בין אם כאן בארץ או בחוץ לארץ. לעיקרון של הזריעה בשדה הרוח, יש גם הבטחה של אלוהים, בשונה משדה של הבשר. לזריעה בשדה הרוח יש בהחלט קציר, אבל כמו שבכל זריעה דורש זמן כדי לקבל, כדי לקצור, כך גם נדרש השקעה וזמן כדי לקצור בדברים הרוחניים. לא תמיד מיד אנחנו זוכים לקציר, אבל אלוהים מבטיח לנו שאכן נקצור את מה שזרענו, אם לא נרים ידיים. יש לנו אולי בעולם של ימינו סיבות רבות להרים ידיים כמשיחים. אנחנו חיים בעולם שרואים בנו, תסלחו לי על מילה, מטומטמים או פריירים, שחושבים שאנחנו אנשים שכל אחד יכול לנצל. הם רואים בנו אנשים נאיבים שלא מבינים הרבה מהחיים ושהם יכולים לנצל אותנו לטובה או לרעה. אנחנו גם חיים בעולם שלפעמים אנחנו בעצמנו כמשיחים רוצים להרים ידיים. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה המשיחית ואנחנו שואלים מתי אכן המשיח יחזור. אנחנו מכירים את ההבטחות הרבות בדבר אלוהים. אנחנו קוראים את ספר התגלות, וזה מרומם אותנו על כך שאכן המשיח יחזור, ורואים את הניצחון. אבל לעתים גם אנחנו מתקשים בשאלה מתי זה יקרה, כי לא תמיד החיים שלנו עלי האדמות כאן הם קלים. לכן שאול מתייחס לכך ואומר לנו, אנחנו נקצור אם לא נרים ידיים. הוא אומר לנו שעלינו להמתין בסבלנות לתקווה שאכן יבוא. ויש לנו תקווה גדולה בכך שאת מה שאנחנו זורעים עכשיו בעולם הזה, אנחנו נקצור חלקו כאן אולי, אבל בוודאי ובוודאי בעולם הבא. לכן יש לנו את כל הסיבות שבעולם לא להרים ידיים. כחלק גם מהחיינו המשותפים כמשיחים, שאול אומר לנו שעלינו לעשות טוב לכולם. שותפות בבשורה איננה מתבטאת רק בלימוד של דבר אלוהים ובלתת מהאוצרות שלנו, אלא גם בעשיית טוב. שאול בוחר לסיים את החלק הזה דווקא בעידוד בנושא הזה, שעלינו לעשות טוב לכל בני אדם. הוא מעודד אותנו להמשיך לעשות טוב לכולם, ובמיוחד הוא אומר לאלה שמבני האמונה שלנו. והוא גם מזכיר לנו, כל עוד יש לנו הזדמנות. לא יודע אם הספקתם לקרוא את העלון השבועית שלנו, אבל שמתם לב שברוסיה עד לא מזמן, היה חופש לבשר את הבשורה. בדיוק לפני חודש, הדברים שם השתנו. בשישי ליולי, הנשיא ולדימיר פוטין חתם על חוק שכביכול הוא חוק אנטי-טרור, אבל בתוכו גם מונע מהמשיחים לבשר את הבשורה ומגביל את עבודת הבשורה אך ורק לאלה שנמצאים כמנהיגים או משרתים בתוך הקהילות הרשומות או הקהילות הידועות. בנוסף, החוק הזה גם מגביל שימוש באתרי אינטרנט מסוימים וגם באימיילים, וכמובן בהפצת ספרי קודש וספרות משיחית אחרת. ולמרות שמשיחים רבים ואיגודי קהילות כמו האיגוד הבפטיסטית ברוסיה, שהיא אחד הגדולות שם, מנסים עדיין להבין את ההשלכות של החוק הזה וללחם בה, אבל ברור כבר שחלון ההזדמנות לעבודת הבשורה שהייתה שם עד לא מזמן כבר לא נמצאת, או לפחות לאט לאט נסגרת באותו במובן שהיה עד לא מזמן. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שוב כאן, האם זה יכול לקרות לנו כאן במדינת ישראל? ואנחנו יודעים שהתשובה היא בהחלט כן. לא מזמן, באחד הממשלות הקודמות, ניסו להעביר חוק דומה, חוק אנטי-מיסיונרי, שמגביל את הפעילות של קהילה המשיחית. לשמחתנו, בתמיכה של אנשים רבים בארץ ובמיוחד מחול, החוק לא הפך לחוק. לכן אפשר להבין את דבריו של שאול, שעלינו לעשות טוב כל עוד שיש לנו הזדמנות. אמנם עשיית הטוב בראש ובראשונה היא בכך שאנחנו מכריזים את הבשורה, אבל היא איננה מוגבלת רק לעבודת הביסור ועשיית תלמידים. לדוגמה, הקשר שלנו שנוצרה במשך השנים עם בתי ספר בראשון, בגבעת ברנר, וברמלה, כולל בית ספר לימן שיוליה הזכירה, שביום שישי הזה אנחנו הולכים לעבוד שם, היא אכן דוגמה לכך שעלינו לעשות טוב. לא תמיד שאנחנו נמצאים שם, יש הזדמנות לבשר, בוודאי ובוודאי לא לילדים המאוד מוגבלים שם, וגם לא אולי לחלק מהעובדים, אבל אנחנו עושים טוב, אנחנו מביאים שמחה לחייהם של אנשים הרבים. ולכן העיקר הקשר שלנו שם ובמקומות אחרים, לפעמים הם סיוע הומניטרי. וגם זה חלק ממה ששאול מצווה אותנו לעשות כמשיחים. אבל שאול גם אומר לנו שבעשיית הטוב יש סדר עדיפויות. עלינו לעשות טוב בראש ובראשונה למשיחים אחרים, ורק אחר כך לכל היתר. ולעדיפות הזאת אני חושב שיש גם סיבה חשובה או סיבה טובה. והסיבה היא שכאשר אנחנו עושים טוב לאחים ואחיות שלנו, הם יכולים להמשיך ולעשות טוב לאנשים האחרים. ולכן הטוב הזה הוא ממשיך להשפיע ולהתרחב בכל העולם. לעומת זאת, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, את הטוב שאנחנו עושים לאנשים הלא משיחים, לרוב נשאר אצלם או מסתיים שם. לכן שאול אומר לנו את הסדר העדיפות הזאת. אז בואו נסכם. בפסוקים האלה, בפסוקים 6 עד 10, שאול מפרט לנו את המשמעות הפרקטית של השותפות שלנו בקהילה. זוהי שותפות מלאה בכל דבר, כולל הדברים החומריים, אבל גם הרוחניים. הוא מציג לנו את הדוגמה הבולטת לכך, כאשר כותב שמי שלומד את דבר אלוהים, צריך לשתף בדברים הטובים את מי שמלמד אותו. הוא מעודד אותנו לזרוע בשדה הרוח ולא בשדה החומרי. אבל להשתמש כן בדברים החומרים שאלוהים נתן לנו כהשקעה בדברים הנצחים לכבודו ולכבוד המלכות שלו. מותר ואפילו רצוי להתאמץ כאשר אנחנו נותנים את התרומות שלנו לקהילה ולכבוד אלוהים. לא די בכך לתת מהעודף שיש לנו, אלא לעתים צריכים לתת גם מהמחסור שלנו. בדיוק כמו האלמנה מצרפתה, ואותו אלמנה שישוע ציין אותה, שנתנה את שתי הפרוטות האחרונות שלה למקדש. הוא אומר עליה במרקוס י"ב, פסוק 44, מרקוס י"ב 44, אומר, היא ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה, את כל מחייתה. למרות הקשיים בעולם שלנו, אסור לנו להרים ידיים, אלא להמשיך ולעשות טוב לכל בני אדם, ובייחוד לאחים ולאחיות שלנו. בואו נתפלל. אלוהים, אנחנו מאוד מאוד מודים לך שאתה נתת לנו שותפות מלאה בתוך הקהילה, בתוך גוף המשיח שאנחנו משתייכים אליה. אנחנו מודים לך, אלוהים, שהשותפות הזאת היא לא שותפות של עובד ומעביד, של נותן שכר ומקבל שכר, אלא שותפות מלאה בכל מה שיש לנו. אנחנו מודים לך, אלוהים, שאתה מצווה אותנו לשאת אחד את השני, לעזור אחד לשני, לבנות ולעודד אחד את השני. עזור לנו, אלוהים, לזרוע בשדה הרוח ובדברים הרוחניים, ולא רק בשדה החומרי. אז עזור לנו אלוהים להמשיך וללמוד, לסמוך עליך גם בדברים הקטנים היומיומיים, שלעיתים אנחנו מאוד מאוד זקוקים להם. ומעל הכל אלוהים, עזור לנו להמשיך ולעשות טוב לכל בני אדם, למרות הנסיבות של החיים שלנו. תודה לך אלוהים על האמונה שנתת לנו. אנחנו מודים לך אלוהים שגם את האמונה נתת לנו בזכות בנך ישוע. בשמו אנחנו מתפללים. אמן.